מסכת שבועות דף ממה. נתחיל בשורה שישית מלמעלה, וחנווני על פנקסו. המשנה שלנו פתחה ואמרה בתחילת הפרק שכל נשבעים שבתורה בדרך כלל הנשבע הוא נשבע ומלא הוא פטור מלשלם. אבל יש כמה דברים שחזל הקדושים תקנו, שעד רבה התובע הוא ישבע ויקבל כסף על סמך השבועה שלו. התנא הזכיר כמה דברים, ועכשיו אנחנו נמצאים באמצע המשנה, המשיך התנא לבאר דבריו. חנווני על פנקסו כצד, לא שהוא אמר לו, כתוב הפנקסי שאתה חייב לי 200 זוז, אלא אמר לו, תן לבני סעתיים חיטין, תן לפועלי בסלע מעות. הוא אומר, נתתי, והן אומרים, לא נטלנו, הוא נשבע ונוטל, והן נשבעים ונוטלים. אמר בן הנס, כצד אלו ואלו באים די שבועת שב, אלא הוא נוטל שלא בשבועה, והן נוטלים שלא בשבועה. אז למה למדנו? שחנווני על פנקסו גם כן נשבע ונוטל. מבאר התנא את דבריו. באיזה מקרה זה מדובר? לא, אם החנווני בא לאדם ואומר לו, תראה, כתוב אצלי בספר שאתה חייב לי כך וכך. והנתבע מכחיש, בוודאי שלא יכול החנווני להישבע וליטול. זה כדין כל אדם שתובע את חברו, חברו כופר, מלא נשבע עשד ופטור. כאן מדובר רק גופן כזה שבאמת הנתבע לא יכול להכחיש, ועד רבה, הוא גם גרם לכל זה. מה הכוונה? אומר התנא, האדם אמר לחנווני, תן לבן שלי שני שאים חיטים. או שהוא אמר לחנווני, תראה, אני צריך לשלם לפועלים שלי מטבעות קטנות, כל אחד כמה מטבעות שנחושת. אבל אין לי, יש לי רק מטבע גדול, סלע, שווה 4 דינרים של כסף. אז תיתן אתה לכל אחד ואחד, מה שאני אמור לשלם לו, ואחר כך אני אתן לך בסלע, תמורת המעות שאתה נתת להם. אבל תן להם בסלע מעות, כלומר תן להם מעות, שהסך כלי ביחד הכל שווה סלע. לאחר מכן, חנווני אומר, אני נתתי לבן שלך חיטים, נתתי להם מעות, והם טוענים מה פתאום לא קיבלנו. באופן כזה, כיוון שבאמת הבעל הבית לא יכול להכחיש, הוא לא טוען בריא מי הוא זה באמת הצודק. לפיכך אומר את המשנה, באופן כזה הוא ישלם גם לפועלים וגם לחנווני. אלא מה? שכל אחד מהם לפני כן הוא צריך להישבע ואז הוא נוטל. בן הנס חולק ואומר, צריך לשלם גם לחנווני וגם לפועל, זה נכון, אבל אי אפשר להטיל עליהם שבועה, מפני שאתה פוסק שעל ידי כך ודאי יבוא ידי שבועת שב, כי זה נשבע וזה נשבע, אז ברור לנו כשהם יוצאים שניהם בית הדין, שוודאי אחד נשבע על השקר, אי אפשר לעשות כזה דבר. בדרך כלל כשאדם בית הדין משביע לאחר שהוא נשבע, אנחנו אומרים אולי נשבע אמת, כאן יצאו שניהם בית הדין עם שבועה, וברור לנו שחד שבעל השקר, לכן הדבר הזה אסור. אמר לחנווני, תן לי בדינר פירות, ונתנו. אמר לו, תן לי אותו דינר. אמר לו, נתתי לך, נתתו בו נפלי. ישבע בעל הבית. אדם שאמר לחנווני, תביא לי פירות בסכום כס שווה דינר. נתן לו את הפירות. לקח האדם את הפירות, ואז החנווני אומר לו, תן לי את הדינר שאתה צריך לשלם לי. עוד לא שילמת. אמר לו בעל הבית, אני כבר שילמתי לך ושמת את הכסף שלך בתוך התיק, בתוך האונפלי. זה כמו כל אדם שהוא נטבע, אם הוא כופר בכל, יישבע וזה הכל. נתן לו את הדינר? אמר לו, תן לי את הפירות. אמר לו, תתאים לך והולכתם לתוך ביתך, יישבע חנווני. גם להפך, אותו אדם נתן לו את הדינר. ובעל הבית לחיים אומר לו, עכשיו תן לי את הפירות. אומר לו, כבר נתתי לך אותם, איפה הם? אתה לקחת אותם לבית שלך. אם ככה, שוב, עכשיו החנווני הוא בעצם כופר בכל. גם כן ישבע חנווני והוא פטור. רבי יהודה אומר, כל שהפירות בידו, ידו על העליונה. רבי יהודה חולק על המקרה הקודם. הוא אומר, אם החנווני דורש את אותו הדינר מבעל הבית, אנחנו אומרים לו שבעל הבית פטור אפילו משבועה. למה? אין דרכו של חנווני לתת תבועה בלי שיקבל את הכסף קודם לכן. לפיכך, הוא לא נאמן כלל, ובעל הבית פטור אפילו משבועת הסת. אמר שוחני, תן לי בדינר מעות, ונתן לו. אמר לו, תן לי את הדינר. אמר לו, נתתיו לך ונתתו באונפלי. ישבע בעל הבית. אומר התנה, אדם שאמר שוחני, תן לי מעות בדינר. כלומר, אני רוצה לפרוט דינר למטבעות קטנות. והוא נתן לו, אותו השולחני, את המעות. ואז הוא אומר לבעל הבית, לאדם, תביא את הדינר. אמר, כבר נתתי לך אותו, שמת את זה בתוך התיק שלך, בתוך האונפלי. ישבע בעל הבית, שבועת אסת. נתן לו את הדינר, אמר לו, תן לי את המעות. אמר לו, נתתים לך וישלחתם לתוך כיסך, ישבע שולחני. ומה הדין, אם זה להפך, קודם כל בעל הבית נתן לו את הדינר. ואז אומר לו, תן לי עכשיו את המעות הפרוטות, מה שאתה צריך לפרוט לי. אמר לו, השולחני, כבר נתתי לך, ואתה הכנסת את זה לתוך הארנק שלך. פן כזה, השולחני הוא צריך להישבע. נשבע ופטור. רבי יהודה אומר, אין דרך שולחני ייתן ניסר עד שיטול דינר. גם פה רבי יהודה בא לחלוק על המקרה הראשון, ואומר שבעל הבית פטור אפילו משבועה. מדוע? מפני שאין דרך השולחני לתת אפילו ניסר מטבע קטן עד שהוא יקבל את הדינר. ולכן לא נאמן שהוא קודם כל נתן את כל המעות בלי שהוא קיבל את הדינר. כשם שאמרו, הפוגעים כתובתה לא תיפרע אלה בשבועה, ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תיפרע אלה בשבועה, מנכסים שעבדים יחסי יתומים לא תיפרע אלה בשבועה, הנפרעת של אופנה לא תיפרע אלה בשבועה. כן, היתומים לא ייפרעו אלא בשבועה, שבועה שלא פחדה נועבה, ולא אמר לנו הבא, שלא מצא בין שטרותיו של הבא, ששטר זה פרוע. אומר התנה, עד עכשיו אנחנו למדנו בעצם דברים כאלו שהטילו על האדם שבועה להקל, כלומר, מעיקר הדין, לא היה אמור לקבל כסף. אמרו חכמים, אם הוא ישבע, הוא יכול לקבל כסף. עכשיו התנה מדבר על מקרים אחרים, שהטילו שבועה לאדם שהוא ישבע ויקח, אבל כאן שבועה לחומרה. מעיקר הדין היה זכאי לקחת גם בלי שבועה. אבל חכמים הטילו עליו שלא ייקח, אלא אם כן קודם כל ישבע. אחרי שישבע, ייקח. אומר התנה, כשם שאמרו, כלומר כמו שחזל אמרו, במסכת כתובות, לגבי חמישה דברים שאין האדם גובה אלא אם כן ישבע תחילה, ככה גם כן בדבר השישי, לגבי היתומים, גם כן אינם יכולים לגבות אלא אם זה ישבעו תחילה. מה המקרה כאן? מה אמרו חכמים במסכת כתובות? דבר ראשון, הפוגעים כתובתה. אישה שמוציאה שטר כתובה ודורשת כסף מבעלה. בעלה אומר, כבר שילמתי לה את כל הכתובה. היא טוענת שיש לי שטר ביד. אופן שכזה יכולה לדרוש את כל הכסף של הכתובה גם בלי שבועה. למה? אם באמת פרעת לי, אז למה השטר של הכתובה נמצא אצלי ביד? זה הדין הרגיל. אבל אם היא פוגמת כתובתה, אם היא מודה שאכן הוא שילם חלק מתוך הסכום של הכתובה, אלא שהיא טוענת שעדיין נשאר חלק שהוא עדיין לא שילם לה. כיוון שהיא מודה שהשטר הזה הוא לא הוכחה גמורה, היא אומרת שהוא פגום, הוא שטר פרוע במקצתו, הוא פסול קצת. אז אם כן, זה כבר לא מעבר היה גמורה שבאמת הוא לא שילם לה את כל הכתובה. ייתכן, כמו שהיא מודה שעל חלק הוא שילם ומחוס הכתובה כולה בידה, ככה גם כי ייתכן שילם את הכל ועדיין כתובה בידה. לכן באופן כזה, היא גובה את מה שהיא תובעת. אבל מכל מקום אמרו חכמים שם מסך כתובות, שלא תגווה אלא אם כן תשבע. שתתרת הסכום שהיא דורשת, היא עדיין לא שילם לה את זה. אם יש עד שהוא מעיד לטובת הבעל, שאכן האישה הזאת הוא פרע לה את כל הכתובה, מצד שני אומרת, לי יש שטר כתובה ביד, לא פרעת לי כלום. באופן שכזה, גם כן אמרו חכמים, היות שיש לה שטר ביד, היא תגווה, כי עד אחד הוא לא יכול להוציא ממון, אבל מכל מקום לא תיפרע אלא בשבועה. וכן, מנכסים שעובדים, דהיינו, אם אין לה בעל כסף והיא הולכת ורוצה לטרוף את הכתובה שלה מהלקוחות, לא תגווה אלא אם כן תשבע לקוחות תחילה, כי אולי עשתה קנוניה היא ובעלה. וכן, אם היא רוצה לגבות מנכסי יתומים, גם כן אופן שכזה, לא תיפרע אלא בשבועה. וכן, הנפרעת שלא בפניו, אם הבעל לא נמצא כאן, הלך למדינת הים, ובית הדין יורדים לנכסיו כדי לשלם את הכתובה שלה, גם כן אינה גובה אלא בשבועה, כי יכול להיות שבעצם הבעל כבר שילם לה קודם לכן. כל הדברים האלו כבר למדנו אותם מסך כתובות. כאן התנא מוסיף לחדש, שאם היתומים הם באים לתבוע שטר חוב שאביהם הלווה למישהו כסף, הם לא יכולים לגבות את זה, אלא אם כן ישבעו תחילה לאותו הנתבע. מה הם צריכים להישבע? הם לא יכולים להישבע שאתה בוודאי חייב לנו. הם צריכים רק להישבע שלא פקדנו אבא, דהיינו, אבא לפני פטירתו לא אמר לנו שאתה שילמת לו, ולא אמר לנו אבא, כלומר, גם קודם לכן, קודם פטירתו, תקופה קודמת, עוד כשהיה בריא, גם מעולם לא אמרנו על דבר הזה. ועוד דבר, שלא ראינו בן שאתה רוצה אבא פרוע. כלומר, לפעמים, באמת, אבא לא אמר כלום, אבל הם מצאו אולי בין המסמכים שם איזה שטר שאבא שלהם כתב, שטר הזה פרוע. לא ראינו את כל זה, לכן לא ידוע לנו בכלל שאתה באמת שילמת. רק לאחר שבועה כזו, הם יכולים לדרוש תשלום. בחיים ברוקה אומר, אפילו נולד הבן לאחר מיטת האב, שאופן כזה ודאי שהאב הוא לא פקד אותו ולא ציווה אותו, בכל זאת צריך להישבע ורק אז יכול לגבות את חובו. למה? כי יכול להיות שהכל פנים הוא מצא בין שטרותיו של אבא, ששם הוא כתב שהחוב של פלוני הוא פרוע. אמר רבה שעון גמליאל, אם יש עדים שאמר האב בשעת מיטתו, שטר זה אינו פרוע, הוא נוטב שלא בשבועה, היתום יכול לטול לגבות את החוב גם בלי שבועה, כי אבא אמר מפורש שעדיין לא שילמו לו. ואילו דעת הנקמה, אומר כן צריך להישבע. מדוע? כי לפעמים האב אומר את הדברים האלה סתם, רק בשביל שאנשים יחשבו שבניו הם עשירים וחייבים להם כספים. ואין נשבעים שלא בטענה, גם כאשר אין טענה ודאית לאותו התובע. השותפים כשרוצים לחלק, האריסים, אריס זה אדם שמקבל קרקע, והוא אמור לקחת שליש מהפירות ושני שליש בעל הקרקע. והאפוטרופין והאישה הנושאת נוטל בתוך הבית ובין הבית. אמר לו, מה אתה טוענני? רצונית שבר לי, חייב. כלומר, באיזה אופן הם חייבים שבועה? כאשר אותו הנתבע אומר, מה אתה טוענני? מה הוכחה שיש לך כנגדי? אומר לו, אף פי כן, אני מחמת הספק, אני חושד אולי לקחת מכאן שלא כדין, הרי ש... הוא באמת יכול להטיע על השבועה והוא חייב שבועה. חלקו השותפים והאריסים, אין יכול להשביעו. אבל אם כבר חלקו לפני כן השותפים, ואחרי כמה זמן הוא אומר לו, עכשיו אני רוצה שתשבר לי שאז לא גזלת מחלקי, הוא לא יכול להשביע אותו. מגלגלה השבועה במקום אחר, מגלגיע עליו את הכל. למרות שכבר חלקו, וכל אחד קיבל את חלקו אצלו, אמרנו שהוא לא יכול להשביע אותו, אבל אם היה ביניהם דין ודברים אחר, ומילא הוא היה חייב להישבע לחברו, יכול עכשיו להוסיף ולגלגל לו דרך אגב, תישבע לי גם על מה שהיה בעבר, זה הדין של גלגול שבועה, שעמדו אחותו חזל מסותה. והשביעית משמטת את השבועה. אם האדם היה חייב לחברו שבועה, כגדין מודה מקצת טענה. הוא הודע לו, אמר, אתה חייב למנה, אמר, חייב לך רק 50, צריך לשלם 50, והשאר צריך להישבע. לבינתיים עברה שמיטה, כמו שהוא לא יכול לתבוע אותו על היתרת החמישים, ככה גם כן לא יכול לתבוע ממנו שישבע שאכן הוא לא היה חייב לו את החמישים הנוספים. גמרא, כל השבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים, מנלן, למה קרה? ולקח בעלה ולא ישלם, מי שעלה ושלם לא שבועה. למדנו בתחילת המשנה שבדרך כלל כל מי שנשבע שכתוב בתורה שצריך להישבע, הוא צריך להישבע ופטור מהתשלום. מנה לנו הדבר הזה? כתוב לגבי שומר שכר, כתוב כך, שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח אדום לך תרעו, ולקח בעלה ולא ישלם, המילים האחרונות ולקח בעלה ולא ישלם, זה מיותר, כבר כתוב התחלה, שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח אדום לך תרעו, אז הוא צריך לשבוע שהוא לא שלח, אלא הפסוק אומר ולקח בעליו, כאן תורה בלמת הנוחה התורה כולה, ולקח בעליו דהיינו אותו המפקיד, הוא לוקח, את מה הוא לוקח? את השבועה ולא ישלם, כאן תורה למד לך שכל מי שהוא נשבע ולא ישלם. ואין שבעים ונותנים וכו'. מה שנסחי תקיון לרבנן דמשתבע ושקיל? למדנו המקרה הראשון במשנה, שאם פועל, עבד, ולאחר מכן, בעל הבית אומר, אני שילמתי לך את הכסף. ואילו הפועל אומר, לא שילמת לי. השכיר, אותו הפועל, הוא נשבע שהוא לא קיבל כסף, וזכאי לקבל את הכסף מבעל הבית. שואת הגמרא, מדוע חזל כך תקנו? מה ההבדל בין כל אדם שהוא... צריך שהוא נתבע, שאדרבה הנתבע נשבע ופטור. אמר בידה מר שמואל, הלכות גדולות שנו כאן. שואת הגמרא, הלכות הנה הלכתנו? הלכה משמע הלכה למשה מסיני, איש פיש, וכי זה הלכה משה מסיני, זה תקנת חזל. אלא אמה, תקנות גדולות שנו כאן. צריך תקן את הנוסח מדברי רבי יהודה, לומר תקנות גדולות שנו כאן. שואלת הגמרא, גם הנוסח הזה לא מובן. גדולות מכלל דאיקה קטנות, וכי יש כאן תקנות גדולות, תקנות קטנות? אלא אמר נחמן, אמר שמואל, תקנות קבועות שנו כאן. עקו הרבנה לשמועה מבעל הבית, ושדיו השכיר, משום כדי חייו. אלא אומר נחמן שם שמואל, ככה הוא אמר, שמואל, תקנות קבועות שנו כאן. מה הכוונה היא? תקנות חשובות, שאילו חזל לא תקנו אותם, היה ראוי לקבוע את ולייסד את התקנה הזו. מה התקנה החשובה כאן? חכמים אמרו, באמת, בעל הבית היה צריך להישבע ולהיות פטור מתשלומים. אלא, אמרו חכמים, אדרבה, נעקור את השבועה ממנו ונטיל אותה על השכיר, למה? כדי שיהיה לשכיר מה לאכול. אם בעל הבית שבע ויהיה פטור, יגיע אותו שכיר לבית שלו ולא יהיה לו מסכן מה לתת אוכל לילדיו. לכן חכמים עקרו את השבועה מבעל הבית ונתנו את זה לשכיר שישבע ויטול, תהיה לו מה להתפרנס. מקשה הגמרא, ומשום כדי חייב לשכיר כאן סינן לבעל הבית, כדי שיהיה לאותו הפועל מה לאכול, לכן אנחנו מענישים את בעל הבית ומחייבים אותו לשלם. נגמרה בעל הבית גופה, נחלה למשתבע שכיר ושכיל, כי יחי יתגרון לפועלים. תגמרה, גם בעל הבית עצמו נוח לו בתקנה של חזל, שאותו השכיר יישבע ויטול, כדי שפועלים לא יחששו להיסחר לו, ולא כל אחד יגיד, אני מפחד שאני אעבוד שלו יום שלם, בסוף בעל הבית יגיד, אני כבר שילמת לך ולא אקבל כלום. תגמרה, אדרבה, שכיר נחלד להשתבע בעל הבית ונפקע כי יחיד יגרה בעל הבית. אדרבה, אולי נאמר הפוך, השכיר נוח לו שישבע בעל הבית ויהיה פטור מהתשלומים, כדי שבעל הבית לא יחשוש לסקור פועל, ואחר כך יבוא בעל פועל יגיד לו, לא שילמת לי כלום. נגמרה, בעל הבית על כוחי אגר, פועל לא מחושש שאולי בעל הבית לא רוצה לסקור פועלים, כי בעל הבית צריך פועלים, מל על כוחו הוא יסקור. שכיר נמי על כוחי מתגר, תגמרה, אם כן, גם בעל הבית לא יחשוש שאם הוא יישבע ויפטר, פועלים לא ירצו להיסחר, כי הם רוצים פרנסה, אומר על כוחם להיסחר ולעבוד. אלא, אומרת הגמרא, תשובה אחרת. אלא בעל הבית תרוד בפועליו הוא. הסיבה שחזל הטילו את השבועה על הפועל, כי אמרו חכמים, יש סיכוי גדול שבאמת בעל הבית הוא טועה. למה? הוא יש לו כמה פועלים. הוא משלם לאחד, והוא חושב שהוא שילם לחברו. לכן כשחברו בא וטוען, אומר לו, אני לא שילמת לי. הוא חושב שהוא שילם לו. והוא מוכן אפילו להישבע על כך, כי הוא באמת נדמה לו שהוא שילם. לכן אמרו חכמים, אל תשביע את בעל הבית. השכיר זה רק הוא אדם יחיד, הוא כלפי עצמו יודע, לא קיבלתי כסף או כן קיבלתי. ולכן הוא יותר נאמן. ולטיב לה בלה שבועה, אם ככה, אז באמת למה צריך שאותו הפועל יישבע? אם הוא דורש, תיתן לו גם בלי שבועה. לגמרא, כדי להפיס דעתו של בעל הבית, כדי להרגיע את בעל הבית, כי בעל הבית הוא זוכר שהוא שילם. לכן כדי ליישב את דעתו, אומרים לאותו הפועל, תקבל. אבל קודם לכן, תשבע, כדי שהוא יגיד, אם נשבעת, אז כנראה שבאמת אתה צודק. וליטיב לה בעדים, תריחה לה מילתה. תגמרה, יתקנו חכמים, שכל בעל הבית כאשר הוא צריך שלם, ישלם את זה ליד עדים. וממילא, אם פועל אומר לו, לא שילמת לי, ובאמת אין עדים שהוא שילם לו, אז זה הוכחה כדברי הפועל, ומילא, לא נצטרך להשביע את הפועל. ומנה תגמרה, זה תרחה. שכל בעל הבית כל פעם כשאין לפועלים יהיו לידו שם עדים, לכן לא יתריעו אותו חכמים. וליטיב להם עיקרה, שניהם רוצים בהקפה. ותגמר, טוב, יתקנו חכמים שכל בעל בית בתחילת היום של העבודה אז ישלם את הכסף לפועלים, וככה לא יהיה ויכוח האם בסוף היום האם שילם לו או לא שילם לו. ותגמר, גם בעל הבית נוח לו לשלם בהקפה, כלומר רק בסוף העבודה, מפני שלא תמיד יש לו כסף לשלם פועלים על הבוקר, במשך היום הוא יחפש כסף. וגם הפועל מעדיף לקבל את הכסף בסוף היום, כדי שתכף ילך עם זה לבית ויקנה מזה אוכל לפרנסת השבתו. אם יהיה כסף בסוף משך היום, יכול שהוא יבזבז אותו. אחי, אפילו קצץ נמי, אם אתה אומר לי שמה הטעם שהחיים תקנו את השבועה הזאת לפועל, כי הפועל יותר זוכר, אם ככה, למה כאשר יש ויכוח על הכסף, כמה סוכם ביניהם על היום הזה? הלכה אומרת שהפועל לא נאמן. עלה מתניה, למה שנינו? אומן אומר, שתיים קצצת לי. סיכמנו שלם לזה שני דינרים. ועלה אומר, בעל המלאכה, מי שהביא את הדחפץ, אומר, לא קצצתי לך אלא אחת. המוציא מחברו עלה וראיה. ולכן, אותו האומן לא נאמן. לך הורפי דבריך, נגיד עד רבה, אותו הפועל, הוא יהיה נאמן. עונה הגמרא, קציצה ודאי מדקר דחיר לת הגמרא, כמה הסכום שסוכם, בוודאי שבעל הבית זוכר. כל מה שאמרנו שיכול לטעות, זה אך ורק לגבי העניין של התשלום. האם שילם לו, לא שילם לו, ייתכן שהוא יתבלבל בינו לבין חברו. אי הכי אפילו עבר זמנו נמי, עלה מתניה, עבר זמנו לא נתן לו, הרי זה אינו נשבע ונוטל. את הגמרא, אם אתה אומר לי, שבעל הבית תרוד בפועלה ולכן הוא טועה, אם כן גם כאשר עבר זמנו, דהיינו, אדם שעובד במשך היום, בעל הבית יש לו זכות לשלם לו את הכסף שלו במשך כל הלילה. לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. אם הגיע הבוקר ולא שילם לו, עבר איסור בלטלין. אומר התנה, מתי אותו פועל נאמן יישבע ויטול? זה רק כאשר אם הוא טבע אותו בלילה, כאשר עדיין זמן שצריך שלם לו. אבל אם הוא טבע אותו רק למחרת בבוקר, הדין בזה שאותו בעל הבית נאמן. לפי דבריך, למה נאמן? הרי יש חשש שאותו בעל בית תרוד פה עליו והוא טועה. הוא חושב שהוא שילם לו, הוא באמת שילם למישהו אחר. מהגמרא, חזקה אין בעל הבית עובר בבלטלין. בוודאי שאם הגיע הבוקר והבעל הבית עדיין לא שילם, ודאי שהוא לא עבור על בלטלין. ודאי שהוא יתבונן בדבר והוא שילם. לכן אין לו ספק שאם הגיע הבוקר, אדרבה בעל הבית נאמן. מקשה הגמרא, והא אמרת בעל הבית טרוד בפועליו הוא. הרי אמרת שבעל הבית לא שהוא לא רוצה לשלם, אלא שהוא טרוד, הוא מתבלבל. ואם כן, גם אם הגיע הבוקר, למרות שהוא עבר איסור בלטלין, אולי הוא טעה, החליף בין פועל לפועל. ולמה אם כן הוא נאמן, אם הגיע הבוקר? נגמר הני מילה, מקמדי למתה זמן חיובה. כי מתה זמן חיובה, רמי הנשה ומדקר. מתה גמרה, מתי אמרנו שבעל הבית תרוד פה עליו ומתבלבל? זה רק שלפני שהגיע הזמן שהוא יכול לעבור על כך עליו. בתחילת הלילה עדיין הוא לא יתבלבל. אבל אם הגיע הבוקר, ודאי שלפני שהגיע הבוקר, בעל הבית מתבונן. האם שילמתי, לא שילמתי, אם יש לו ספק, הוא מתבונן היטב. ולכן אם הגיע הבוקר, והוא עדיין עבר הזמן הזה, ודאי שהוא יתבונן. וברור לו, כן, אני שילמתי אליו. אם מחורת בבוקר אותו הפועל בא, ובעל הבית אומר, אני שילמתי לך, ודאי שהוא ברור לדבר הזה בלי שום ספק, הוא לא טעה, לא התבלבל, ולכן מלא הוא נאמן ולא הפועל. לכן, פן כזה, שהפועל תובע אותו רק למחורת בבוקר, אותו הבעל הבית, הוא נשבע ופטור מלשלם. מקשים התוספות, אם כן, למה כאשר הוא תובע אותו בלילה? אומר, תשלם לי, אומר, שילמתי לך. אומר, לא, שילמתי לחבר שלא לי. למה באופן שכזה אנחנו אומרים שאותו הפועל יישבע ויטול? נגיד, נמתין עד הבוקר. בבוקר, ממה נשך? אם הוא לא שילם לך, הוא יזכור. אם הוא שילם לך, אז גמרנו, אתה לא נאמן. מתרצים הצפות. אם אותו הפועל טבע אותו בלילה, והוא אמר לו, שילמתי לך, גם כשיגיע הבוקר, אותו הבעל הבית, הוא לא יזכור. למה? כיוון שיש לו תת מודע בפנים, שאם אני אגיד שבאמת לא שילמתי לו, אני אמצא שבלילה שיקרתי. לפיכך, הוא בליבו, הוא לא יזכור. הוא לא יזכור, הוא ישכח, והוא באמת יחשוב שהוא שילם לו, הוא לא ייתן בליבו לנסות להתבונן בדבר. ולכן, אם הוא טבע אותו בלילה, גם בבוקר אינו נאמן, כי אומר בעל הבית תרוד בפועליו, אופן שכזה, אותו הפועל גם בבוקר יישבע ויטול, כיוון שתחילת התביעה הייתה בלילה. מקשה הגמרא, וכי שכיר עובר משום בת יגזול. הגמרא מקשה עכשיו על מה שלמדנו, שאם התביעה הייתה בבוקר, אז החנווני, סליחה, או בעל הבית, הוא יישבע ופטור מלשלם. למה? כי בוודאי כשהגיע הבוקר, הוא מתבונן בכך, הוא זוכר, כדי לא לעבור איסור בלטלין, ולכן הוא יזכור ולכן חשש. שהוא יתבלבל או כל כך יצא בזה. מקשה הגמרא עד רבה. וכי השכיר, אתה חושד לו שעבור לו לא תגזול ויתבע כסף פעמיים? ודאי שלא. ואם כן עד רבה, תגיד לו שהוא שבע ויתול. הגמרא גבי בעל הבית, יקטרי חזקי. חד עדן בעל הבית עובר בלטלין, חד עדן שכיר משהה שכרו. את הגמרא, הסבירות יותר גבוהה שבעל הבית צודק. למה? יש לו שתי חזקות. חזקה ראשונה, בעל הבית מסתמה צדיק, לא עובר בלטלין. את החזקה הזו כמובן, כי נקדש גם לפועל, שמן הסתם הוא לא עובר על לא תגזול. אבל יש לזה חזקה נוספת בעל הבית, מן הסתם השכיר לא ימתין לו עד הבוקר, ודאי שהוא תכף, אם באמת לא שילמו לו, תכף בלילה היה בא ותובע. לפיכך, אופן שכזה, הבעל הבית נשבע ופטור. אמר נחמן, אמר שמואל, לא שנו אלא ששכרו בעדים, אבל שכרו שלא בעדים, מתוך שיכול לומר לו, לא שכרתיך מעולם, יכול לומר לו, שכרתיך ונתתי לך שכרך. אמר רבי יצחק, ישר, וכן אמר רבי יוחנן. אומר נחמן בשם שמואל, מתי אמרנו שאם הפועל אומר, לא שילמת לי את הכסף, והוא אומר שילמתי לך, השכיר נשבע ונוטל. זה דווקא אם יש על כל פנים עדים שראו אותו שהוא שכר אותו והוא עבד אצלו, עכשיו רק הוויכוח אם שילם לו או לא שילם לו. אבל אם אין בכלל עדים שהוא שכר אותו, שהוא עבד אצלו, אז ממילא כאשר בא אותו הפועל ואומר, לא שילמת לי, והבעל הבית אומר לו, שילמתי לך, בעל הבית נאמן, הוא נשבע ופטור. למה? מתוך שיכול היה לומר, אני בכלל לא שכרתי אותך. אז אם כן מלא, יש לו פה מיגו. מתוך שיכול לומר, לא שכרתי אותך, והוא היה נשבע ופטור, גם כשהוא טוען, שכרתי אותך, אבל שילמתי לך, נשבע ופטור. אמר רבי יצחק, ישר, חזק וברוך. ככה מכן אמר רבי יוחנן, שואלת הגמרא, מי כדי לפלג על ריש לקיש? למה אתה אומר רבי יוחנן, מה דעת ריש לקיש? אם אתה לא מזכיר אותו משמע שריש לקיש חולק בדבר, היא כדאמר משתה ושתילה ושתיכלה, כדאמר משתה ושהילה ושתיכלה. יש אומרים שרבי ריש לקיש תמיד היה דרכו, לא היה מקשה לרבי יוחנן עד שהיה מסיים את כל ההסברים שלו וכל הטענות וכו'. ובאמצע היה צריך כבר רבי יצחק לצאת, ולכן לא ידע מה דעת ריש לקיש. ויש אומרים שהוא היה בעצם, אותה שעה שרבי יוחנן אמר את הדברים, ריש לקיש היה שותה מים, ולכן מלא הוא לא ידע רבי יצחק באותה שעה אם מסכים איתו או שלא מסכים איתו, כי שוב גם כן הוא היה צריך לצאת. איתמר נמי, אמר רב נשיא בר זביד, אמר רב, לא שנו אלא ששכרו בעדים, אבל שכרו שלא בעדים, מתוך שיכול לומר לו, לא שכרתיך מעולם, יכול לומר לו, שכרתיך ונתתי לך שכרך. כן, גם דעת רב, גם דעת רבי יוחנן, גם דעת שמואל, כולם אותו דבר. אמר רב חמה, קם עליה השמעת, איזה הלכה נפלאה ומתוקה. אמר לי רבה, מה עם העליותה? אם כשו עד שומרים בחייה וחמנה, איך היא משכחת לה? מתוך שיכול לומר לו, לא היו דברים מעולם, יכול לומר לו, נאנסו. אומר רבה, ממה אתה מתפעל? וכי זה, זה, הדברים האלה הם מובנים לך? אם ככה, התורה אמרה שאם השומר חינם או שכר טוען שנאנס לי, אותו הפיקדון, הוא נשבע ופטור. שדבר לך למה צריך שווה. מתוך שיכול לומר לו, לא הפקעת אצלי מעולם, והיה פטור מן השבועה, כופר בכל פטור, אם כן מלא גם כשהוא טוען נאנסו, יהיה פטור. מסבירים צפות, ודאי שרבה מסכים לדין של מיגו בכל התורה כולה. אלא, שכאן אצלנו אומר, כיוון שהטענה הזו, מתוך שיכול לטעון, לא הפקעת יצאי מעולם, זו טענה שאין אדם מעיז פניו, לומר כזה דבר. לכן, לא אומרים בזה מיגו, ויהיה נאמן בטענת, הפקעת ונאנסו. הוא עדיין בעינינו. לא אומרים לו, מתוך שיכלת לומר, לא שכרת אותך מעולם. זה טענה של עזות, מה לא שכרת אותי? שכרת אותי, ועבדתי כל היום כולו. לכן, לא נאמן בטענה מהמיגו הזה, לומר, שכרתי אותך ושילמתי לך. זו סברת רבה. אומרים לו, רמים ברחמה, דהפקיע לי בעדים. אתה צודק. באמת, אם אין עדים בכלל שיפקיע אצלו, הוא נאמן לומר, לא הפקעת, נאמן לומר, נאנסו. ולמה מיגו שיכול לומר בכלל לא הפקעת בידי? התורה שחייבה שבועת השומרים זה רק כאשר הוא נתן לו את הפיקדון בעדים. מקשה לו רבה עדיין, מתוך שיכול לומר לו החזרתי לך, יכול לומר לו נאנסו, להפקיד למשטרה. מקשה רבה, גם הפקיד אותו בעדים, יכול לומר לו אבל החזרתי לך, אם כי עדיין יש לי מיגו. מתוך שיכול לומר החזרתי לך, תמיד לעכשיו שאני אומר לא החזרתי אבל נאנסו. אומר לו אתה צודק, אין שבועת התורה בשבועת שומרים, אלא אם כן הוא הפקיד לו בשטר. אומרת הגמרא מיקלה, תרווי וסבירה להו, מה שרמי ברחמה עונה ורבה שותק לו, משמע שניהם מסכימים. המפקיד זה חברו בעדים, נתן לו פיקדון בעדים, אין צריך להחזיר לו בעדים, יכול להחזיר לו גם בלי עדים ולומר לו, החזרתי לך. אבל אם זה בשטר, הפקיד בידו שטר ועדיין השטר ביד המפקיד, צריך להחזיר לו בעדים, או שיחזיר את השטר, או שיביא כל פנים יביא עדים, שאכן הוא יחזיר לו. כי רמה רמי ברחמה עליה דרבשת, וישם דוד הדברים האלה בלבבו. רמי ברחמה אמר ש רב ששת התבונן טוב בדברים ומצא קושיה חזקה על דברי רב שמואל ורבי יוחנן. כמו שכתוב הפסוק על ויסן דוד את הדברים האלה בלבבו, ככה אם כן רב ששת התבונן בדברים בלבבו. מה אמר יעקב שש רב שעת? דשכחי רב ששעת לרבה בר שמואל. אמר לי, תני מור מידי בשכיר. האם למדת, יש לך איזה ברייתא בעינן של שכיר שנשבע ונוטל? אמר לי, אין, תני נכן שיש לי ברייתא שניתי. כתוב כך, שכיר בזמנו נשבע ונוטל. כיצד? בזמן שאמר לו, שכרתני ולא נתת לי שכרי. והלא אומר, שכרתיך ונתתי לך שכרך. זה הדין של המשנה, שכיר, נשבע אומר, עבדתי, לא שילמתי, אומר, כן שילמתי לך, אומר, לא שילמת לחבר שלי, לי לא שילמת. פן שכזה, שכיר נשבע ונוטל. משיך התנה ואומר, אבל אמר לו, שתיים קצצת לי. והלא אומר, לא קצצת לך אחת, יש ויכוח כמה סיכמו לשלם עבור העבודה. המוציא מחברו עליו הרי, באופן כזה, השכיר לא נשבע ונוטל, אלא אדרבה, אותו השכיר עליו להביא ראיה. המצטף בראיה, הווה רשע בלא ראיה. מה זה ראיה? הכוונה שצריך להביא עדים, לקראת בזה. מה שכתוב בספר שצריך להביא ראיה, משמע שברשע אותו השכיר נשבע גם בלי ראיה, גם בלי עדים. מכאן הוכחה נגד רב שמואל שאמרו שאין אותו השכיר נשבע, אלא אם כן יש עדים שהוא שכר אותו. אמר נחמן בר יצחק, רשע בספר בראיה. ראיה דל שלם קטני, ראיה דל שועל הקטני. נחמן בר יצחק דוחה את הראיה, את הקושיה של רב שת. הוא אומר, התנא שאמר בספר ראיה, הכוונה היא שעידי הראיה, אכן בעל הבית יצטרך לשלם. אבל ברשע, גם אחרי הראיה, הוא לא יצטרך לשלם. אלא אחרי הראיה, יוכל אותו השכיר להישבע. על ראיה, על דבר הזה, התנא לא צריך להזכיר את העניין של הראיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.